את השיעור הערב אני רוצה להקדיש לכבוד הנכד החדש שנולד לנו היום, שיזכו הוריו לגדלו לתורה, לחופה ולמעשים טובים, ולהכניסו בבריתו של אברהם אבינו בעיתו ובזמנו, וששם שמיים יתקדש בכל מעשי ידיו. ויקח קורח בן יצהר, בן קהת, בן לוי, ודתן ואבירם בני אליאב, ואון בן פלד בני ראובן. ויקומו לפני משה ואנשים מבני ישראל 50 ו-200 נשיאי עדה, קריאי מועד, אנשי שם. ויקהלו על משה ועל אהרון ויאמרו עליהם, רב לכם כי כל העדה כולם קדושים ובתוכם השם, ומדוע תתנסו על קהל השם. זאת אומרת, קורח אומר למשה, כולם שווים, כל העדה כולם קדושים, מדוע תתנסו על קהל השם. באים חז"ל במדרש בקטע השני, מדרש תנחומה, ומלמדים אותנו מה בדיוק קורח אמר למשה. אמר לו קורח למשה רבינו, משה, תלית שכולה תכלת, מהו שתהיה פטורה מן הציצית? אמר לו משה, חייבת בציצית. אמר לו קורח, תלית שכולה תכלת, אינה פותרת עצמה, וארבעה חוטים פותרים אותה? בית שמלא ספרים, מהו שיהיה פטור מן המזוזה? אמר לו, חייב במזוזה. אמר לו, כל התורה כולה 275 פרשיות יש בה, ואינן פותרות את הבית, ושתי פרשיות שבמזוזה פותרות את הבית. אמר לו, דברים אלו לא נצטוות עליהם, אלא מלבך אתה בודם. הדאו דכתיב, ויקח קורח. זאת אומרת, שחז"ל בעצם מסבירים לנו, מלמדים אותנו, שקורח אומר למשה, אם הבית מלא ספרים, למה צריך מזוזה? אם הבגד, הטלית, כולה תכלת, למה צריך פתיל, חוץ של תכלת? זאת אומרת, כשחז"ל אומרים שבשעה שקורח אמר למשה, פסוק ג', רב לכם כי כל העדה כולם קדושים ובתוכם השם, ומדוע תתנשאו על קהל השם, בפסוק הזה בעצם כתוב למה בית מלא ספרים צריך מזוזה, למה טלית שכולה תכלת צריכה פתיל תכלת. זה כתוב בפסוק הזה, כי הרי התורה אומרת לנו black and white מה קורח אמר למשה, כולם אותו דבר, מדוע תתנסו? באים חז"ל אומרים, רגע, לא, יש פה משהו יותר עמוק. מה הם אמרו? מה כתוב כאן? בית מלא ספרים, למה צריך מזוזה? טלית שכולה תכלת, למה צריך פתיל תכלת? שאלתנו הראשונה היא, איפה? במילים, כל העדה כולם קדושים ובתוכם השם, מדוע תתנסו על קהל השם? איפה במילים האלה כתוב, נמצא השאלה של בית מלא ספרים, למה צריך מזוזה, וטלית שכולה תכלת, למה צריכה פתיל תכלת? זוהי שאלתנו הראשונה. שאלה נוספת, התורה אומרת בקטע הראשון, ויקח קורח בן יצהר, בן קהת, בן לוי, ידע לעשות קו, ודתן ואבירם בני אליאב. אומר רש"י בקטע השלישי, ודתן ואבירם, בשביל שהיה שבט ראובן שרוי בחנייתם תימנה. שבט ראובן היה ליד קורח, שכן לקהת ובניו החונים תימנה משתתפו עם קורח במחלוקתו, אוי לרשע ואוי לשכנו. זאת אומרת, קורח עושה את המחלוקת, ודתן ואבירם הם השכנים, אוי לרשע ואוי לשכנו. בא דוד המלך בתהילים בפרק קו"ו, באותו פרק שמסופר על כל מה שקרה במדבר, נאמר בקטע הרביעי, ויחסו מים צריהם, אחד מהם לא נותר, ויאמינו בדבריו, ישירו תהילתו, וכו' וכו', קריאת ים סוף, ואז פסוק י' ז', תפתח ארץ ותבלע דתן, ותכעס על הדת אבירם. דוד המלך רוצה ללמד אותנו את כל הסיפור של קורח, אז מה אומר דוד? הארץ פתחה את פיה, ואת מי את איבלה? את דתן. ועל מי היא חיסתה את האדמה? על אבירם. אני לא מבין, הרי דתן ואבירם היו השכנים, קורח הוא עשה את המחלוקת, אז מדוע המחלוקת של קורח נקראת על ידי דוד המלך על שם השכנים? למה דוד המלך לא מזכיר את קורח? תפתח הארץ ותבלע את קורח? זה הרי בדיוק מה שהיה. למה דוד המלך מזכיר רק את השכנים שבאו עם קורח ביחד? זוהי שאלתנו השנייה. שאלה שלישית ואחרונה, שלומדים את הסוגיה של קורח, תמיד מגיעים למשנה באבות שעוסקת בזה, בקטע החמישי, פרק ה, משנה י"ז, כל מחלוקת שהיא לשם שמיים, סופה להתקיים, ושאינה לשם שמיים, אין סופה להתקיים. איזו היא מחלוקת שהיא לשם שמיים? זו מחלוקת הלל ושמיים. שאינה לשם שמיים, זו מחלוקת קורח ועדתו. אז הברטינורה, רבינו עובדיה מברטינורה, מביא פה שני הסברים מה זה נקרא מחלוקת לשם שמיים, סופה להתקיים. כותב הברטינורה, כלומר שאנשי, בקטע השישי, כלומר שאנשי המחלוקת ההיא מתקיימים ואינם עובדים, כמחלוקת הלל ושמי שלא עבדו. מחלוקת לשם שמיים, מי שעושה את המחלוקת נשאר בחיים, כי זה לשם שמיים. ואני שמעתי, אומר הברטינורה, מה זה סופה להתקיים? דילגתי שתי שורות. התכלית והמבוקש מעניינה, מחלוקת שהיא לשם שמיים כדי לעשות קו, התכלית והסוף המבוקש מאותה מחלוקת להשיג האמת, וזה מתקיים. זאת אומרת, מחלוקת לשם שמיים מבררת את האמת. אם זה לשם שמיים, בסוף ידעו מה זה האמת. פיין, שני הסברים. אם מותר, אפשר אולי להגיד עוד הסבר לפילי פלאים. רב יוחנן וריש לקיש חולקים בכל השעס, אביי ורבא, רבינה ורב חיסדא, איזה מחלוקת זה? מה זה מעניין אותנו? אנחנו הרי יודעים היום הלוך למייס, יש שולחון ערוך. אז אף על פי שאנחנו היום יודעים הלוך למייס, אף על פי שמחלוקת בין בית שמאי ובית הלל יודעים בדיוק מהי ההלכה, למרות זאת כשמגיעים לסוגיה מנסים להבין מה אמר בית שמאי ומה אמר בית הלל. הרי ההלכה היא כבית הלל, מה אני צריך ללמוד את בית שמאי? אז רואים, אם המחלוקת היא לשם שמיים, סופה להתקיים, אף על פי שבית שמאי ובית הלל נחלקו לפני 2,000 שנה, 1,000 שנה, אנחנו היום לומדים את זה כמו שזה קרה היום. מה הסבורה של בית שמאי, מה הסבורה של בית הלל, מה מחולקים רבי יוחנן וריש לקיש, אף על פי שיודעים את ההלכה, סופה להתקיים, הכל חי, הכל אליי, כי זה לשם שמיים. יפה. אז יש לנו פה כמה הסברים מה זה מחלוקת לשם שמיים, סופה להתקיים. השאלה האחרונה שאני רוצה לשאול, השאלה השלישית, למה כשבאים ללמוד סוגיה של מחלוקת לומדים את זה דווקא מקורח? למה דווקא מקורח? נדמה לי, אם רוצים ללמוד סוגיה של מחלוקת ולהיזהר ממחלוקת וכו' וכו', אפשר ללמוד את זה הרבה לפני קורח. יוסף ואחיו, או איזה מחלוקת הייתה שם. אז למה כשבאים ללמוד סוגיה של מחלוקת לומדים את זה דווקא מקורח ועדתו, ולא למשל מיוסף ואחיו? אלה הם שלושת השאלות שאנחנו מבקשים לשאול, ננסה לברר את זה, נראה פה דבר פלאי פלאי פלאים. שוב, בקיצור נמרץ, השאלה הראשונה, איפה במילים, כל העדה כולם קדושים ובתוכם השם, ומדוע תתנסו על קהל השם? איפה במילים האלה כתוב בית מלא ספרים, למה צריך מזוזה? תלית שכולה התחלת, למה צריכה פתיל תחלת? ב', למה דוד המלך קורא למחלוקת של קורח על שם השכנים, הנייברס, דתן ואבירם? למה הוא לא קורא לזה על שם קורח? תפתח הארץ ותבלע דתן, למה לא ותבלע את קורח? ושאלה שלישית, למה מקורח לומדים את הסוגיה של מחלוקת ולא לומדים את זה מיוסף ואחיו? אז כדי לברר את זה נלך לאט לאט ונראה פה באמת דבר פילי פלאים. הפעם הראשונה שאנחנו מוצאים מחלוקת בעולם זה ביום השני של הבריאה, בקטע השביעי. ויאמר אלוהים יהי רקיע בתוך המים והיא מבדיל בין מים למים. ויעש אלוהים את הרקיע ויבדל בין המים אשר מתחת לרקיע ובין המים אשר מעל הרקיע ויחן. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מבדיל בין שמיים לארץ. יש מים בשמיים ויש מים בארץ. אז לכן ביום השני לא כתוב כי טוב. למה לא כתוב כי טוב? כי היה מחלוקת. נו, אז מה? אבל זה היה טוב, כי עכשיו יש שמיים, אז הגשם יכול לבוא גם למדבר, גם למקום שקודם לא היה מים. אז למה לא כתוב כי טוב? כי חז"ל אומרים, הקדוש ברוך הוא רוצה ללמד אותנו לעולם, בשעה שעושים איזה מחלוקת, איזה חלוקה, separation to divide, מחלקים משהו, אז בשעת מייסה אי אפשר לדעת מיד אם זה טוב או לא טוב. צריך לחכות קצת ולראות. יכול להיות שזה מצוין, יכול להיות שזה רע. לכן הכי טוב של היום השני נמצא מתי? ביום השלישי. צריך לחכות קצת ולראות אם זה באמת כי טוב או חס וחלילה להפך. כי טוב, מה פירוש המילה כי טוב? כותב הרמב"ן בקטע התשיעי בשורה האחרונה, וירא אלוקים כי טוב שרצה בקיומו לעד. טוב is for good forever, זה טוב. אז בשעת מייסה לא יודעים אם זה טוב, צריך לחכות. אז הקדוש ברוך הוא אומר, גם אני מחכה, גם אני אגיד מחר אם זה טוב או לא טוב. אז כל פעם שיש מחלוקת בשעת מייסה לא יודעים אם זה טוב. זה המחלוקת הראשונה בעולם. המחלוקת השנייה היה ביום השישי, כשהקדוש ברוך הוא בא לברוא את האדם, בקטע העשירי. אמר רבי סימון, בשעה שבא הקדוש ברוך הוא לברוא את האדם הראשון, נעשו מלאכי השרת קיטים קיטים, חבורות חבורות. מיהם אמרו אל יברא, מיהם אמרו יברא. הדעות הכתיב, חסד ואמת נפגשו, צדק ושלום נשקו. חסד אומר, כדי לעשות כאב יברא, שהוא גומל חסדים. אמת אומר, עוד כאב, אל יברא, שכולו שקרים. צדק אומר, יברא, עוד כאב, שהוא עושה צדקות. שלום אומר, קו נוסף, אל יברא, שכולו קטטה. אז היה כאן קואליציה ואופוזיציה. החסד והצדקה אמרו יברא. אמת ושלום אמרו אל יברא. מה עשה הקדוש ברוך הוא? נטל אמת והשליחו לארץ. הדעות הכתיב, ותשלך אמת ארצה. אמרו לו מלאכי השרת, מה אתה עושה? זורק את האמת לארץ? אמר להם, אמת מארץ תצמח. מה כתוב כאן? הפיל את לוין. קדוש ברוך הוא אומר לאמת, את צודקת. האדם מלא שקרים. האדם מלא שקרים, אבל תדעי לך. אומר הקדוש ברוך הוא לאמת. כדי להגיע לאמת, יש שני דרכים. דרך אחת, אדם שכל החיים שלו זה אמת. מההתחלה ועד הסוף. יש עוד דרך שהאדם מגיע לאמת מתוך השקר. אם אדם מגיע לאמת מתוך שקר, האמת היא מאוד חזקה. זה הפשט, מקום שבעלי תשובה עומדים. מה זה מקום? בעל תשובה עושה מקום חדש. אמת שבאה מתוך שקר. אור שבא מתוך החושך. אומר הקדוש ברוך הוא לאמת, נכון, האדם מלא שקרים, זה כואב לך. אבל עם קצת סבלנות, יבוא יום, יבוא זמן, האדם יגלה את האמת, וכשהוא יגלה אותה, או-הו, איזה אמת יהיה, כמה חזק זה יהיה. אז שווה לך לסבול, שווה לך לחכות ולראות איך האמת מתגלית. את מוכנה? אומרת האמת, כן, אני מוכנה. האמת עברה לקואליציה. עכשיו מי נמצא שמה? חסד, אמת וצדקה. למי הקדוש ברוך הוא לא נתן תשובה? לשלום. השלום אומר הקדוש ברוך הוא, לא כדאי לברוא אדם. האדם מלא קטטה, מחלוקת, קטטה. הקדוש ברוך הוא לא נתן תשובה. פירוש הדבר, איפה יש שלום? עושה שלום ממרומיו. פה אין שלום, פה הכל מלא קטטה. אז איך אפשר פה בעולם הזה לחיות בלי קטטה? איך אפשר פה בעולם הזה לחיות בלי מחלוקת? אם הכל מלא קטטה והשלום זה במרומיו, איך חיים פה בלי מחלוקת? פה אנחנו מתחברים לקורח. דרך קורח נבין את זה. כי אותו קורח אומר למשה, לא רק בית מלא ספרים, למה צריך מזוזה? לא רק תלית שכולה תכלת, למה צריך פתיל תכלת? קורח אומר למשה עוד דבר, ואומרים את זה חז"ל בקטע ה-11. קורח מקיל את כל העדה, ויקל עליהם קורח את כל העדה. התחיל לומר דברי לצנות, אמר להם, תראו מה קורח אומר, אלמנה אחת הייתה בשכנותי, ואימה שתי נערות יתומות, והייתה לה שדה אחת. בעל החוש אמר לה משה, לא תחוש בשור וחמור יחדיו. בעל לזרוע אמר לה, שדך לא תזרע כליים. בעל לקצור ולעשות ערימה, אמר, אני חילק את שכחה ופאה. בעל לעשות גורן, אמר לה, תני תרומה ומעשר ראשון ומעשר שני. הצדיקה עליה את הדין ונתנה לו, מסכנה, אלמנה, יש לה שתי בנות, יש לה קצת אוכל. אומר למוישה רבנו, רגע, רגע, תני לי לקט, תני לי שכחה, תשאירי מייסר. הצדיקה את הדין, נתנה, מה עשתה? עמדה ומכרה את השדה, לקחה שתי כבשות כדי ללבוש מגזותיהם, להשתמש בוול, בצמר, וליהנות מפירותיהם. כיוון שילדו, בא אהרון אמר לה, תני לי את הבכורות. שכך אמר לי הקדוש ברוך הוא, כל בכור אשר יוולד בבקרך ובצומך הזכר, תקדיש את השם אלוקיך. הצדיקה עליה את הדין, נתנה לו את הבלדות. הגיע הזמן גיזה וגזזה אותם, בא אהרון ואמר לה, תני לי ראשית הגז. שכך אמר הקדוש ברוך הוא, אמרה, אין לי כוח לעמוד באיש הזה, הרי אני שוחטת ואוכלת את זה. כיוון ששחטה באהרון ואמר לה, תני לי זרוע לחיי וקיבה. אמרה, אפילו אחרי ששחטתי לא ניצלתי מידו, הרי הם חרם, הקדש. אמר לה אהרון, תודה רבה, כולה שלי. שכך אמר הקדוש ברוך הוא, כל חרם בישראל לך יהיה. נטלן והלך לו, והניחה בוכה, היא ושתי בנותיה. כך עלתה לעלובה זו. כל כך הם עושים ותולים הקדוש ברוך הוא. אתם מבינים שקורח אמר את זה, זה לקח לו לפחות חצי שעה. הוא האלמנה עמדה לידו עם שתי ילדות, הוא אמר, תראו מי זה מוישה, תראו מי זה אהרון, מה הם עושים פה. בא האלמנה, אחד לוקח לה את הזרוע לחיים ואת הקיבה של הבהמה, את הגז, אחד לוקח את המייסרס, מה נשאר לה? זה הקדוש ברוך הוא, זה תורה, זה יראת שמיים, הם שקרנים. קורח עשה את זה עם הרבה חריזמה, אני בטוח שהרבה בחו. לכאורה, קורח אומר פה דברים חזקים. מה הייתה הטעות של קורח? הטעות של קורח היא, ותקשיבו טוב טוב, זה פיל אפלואים. קורח בא בעצם לומר, יהדות, יהדות זה מה שאני מרגיש. נכון, צריך לתת לקט, שכחה ופאה, צריך לתת מייסר, אבל לא תמיד. אינדפנד, תלוי בקייס, תלוי מתי, מה שאני מרגיש. בקייס כזה של אלמנה, של יתומים, ודאי לא צריך לתת. זה אני מרגיש. אני מרגיש, אומר קורח, כל הבית מלא ספרים, למה צריך איזה קופסה על הדלת שקוראים לזה מזוזה? לא צריך. כל הטלית, הכל תכלת, מה צריך חוט אחד? אני מרגיש שלא צריך. זה הטעות שלו. יהדות זה לא רק מה שאני מרגיש, זה גם מה שאני צריך. מהו ההבדל בין מה שאני מרגיש למה שאני צריך? זה פילי פלאים. פילי פלאים. כשאדם עושה מה שהוא מרגיש, אז הוא מסתכל על הביג פיקצ'ר, על התמונה הגדולה. וזה מה שהוא מרגיש. כשאדם עושה מה שהוא צריך, הוא מסתכל על הפרטים, על הדיטלס. יהדות זה שני הדברים ביחד. כל בוקר אנחנו אומרים, כל לילה, וראיתם אותו, וזכרתם את כל מצוות השם. לראות את מה? את הציצית. מה זה הציצית? שבע חוטים לבנים וחוט אחד תחלת. תחלת, מה זה תחלת? תחלת רפריזנט, מסמל את הביג פיקצ'ר. כשמסתכלים בחוץ, ביום, השמיים זה תחלת. אבל אם, למשל, תעלו לשמיים, תיקחו אייר בלון, ותרצו לקחת קצת תחלת, אין תחלת. זה קליר. הים הוא תחלת. תלכו לים. הלכתם, לקחתם מים מהים. מה זה? קליר, שקוף, זה לא תחלת. מתי זה תחלת? שאני עומד פה ומסתכל על המים, על השמיים. זה הביג פיקצ'ר. לבן זה החוטים הקטנים, זה הדיטלס. יהדות זה לדעת לחבר את התחלת ואת הלבן ביחד. זה קבלת עול מלכות שמיים. לאוזן שומע זה פילי פלאים. מהמתי קוראים קריאת שמה בשחרית? מהמתי מקבלים עול מלכות שמיים? מי שיקיר בין תחלת ללבן, מי שיודע שיהדות זה התמונה הגדולה והפרטים הקטנים. זה יהדות, זה קבלת התורה. וכל העם רואים את הקולות. מה זה רואים? לראות מי שנכנס לפה ברגע, רואה מה קורה פה. ראייה זה הביג פיקצ'ר, זה התמונה הגדולה. שמיעה זה הדיטל, זה הפרטים. אי אפשר שהרבה מדברים ביחד, לשמוע. לדעת לחבר את זה ביחד. זה יהדות. קורח ראה רק את התמונה הגדולה. אני מרגיש, אמר קורח, לא צריך מזוזה. לא צריך פתיל תחלת. לא צריך להשאיר לקט שכחה, זרוע לחיה עם כבר ראשית הגז, שיש אלמנה מסכנה. לא צריך. כי קורח ראה רק את מה שהוא רואה כאן. הוא לא הבין. צריך לחבר את הכל ביחד. צריך לצרף את הפרטים והתמונה הגדולה. לסדר את זה ביחד. ולכן, זה בדיוק הייתה הבעיה של קורח. כשחיים יהדות, זה לא רק בבית, פה. זה גם מה שקורה בחוץ. להביא את האור שיש פה לחוץ. להביא את מה שיש בחוץ, פה בפנים. לחבר את זה. איפה נמצא החיבור בין הפנים והחוץ? בין האינסייד והאוטסייד, איפה זה החיבור? הדלת. קורח אמר, אם פה הכל קדוש, מה צריך מזוזה? מזוזה זה כבר שייך לחוץ. מזוזה זה מחוץ למקום. לא צריך את זה. פה זה העיקר. הבגד הוא תחלת. מה צריך? שיהיה פתיל תחלת. כל העדה כולם קדושים. כולם פה קדושים. מה צריך לחבר משהו שבחוץ? מדוע תתנסו על... מה זה להתנסות? להתנסות זה להיות גבוה. טורייז. שונה. מה שונה? הכל פה. לא צריך שום דבר מבחוץ. לא צריך לחבר את הפנים ואת החוץ. זה הייתה הטעות שלו. מי שלימד אותנו את הכוח הזה לחבר את הפנים ואת החוץ היה אברהם אבינו. אצל אברהם אבינו כתוב, והוא יושב פתח האוהל כחום היום וירץ לקראתה מפתח האוהל. אברהם ידע את הסוד של הפתח. וחז"ל אומרים, פתח טוב פתחת לעוברים ושבים, פתח טוב פתחת לגרים, אילולא אתה לא בראתי את השמש ואת הירח. זה החיבור של הכל ביחד. את זה קורח לא ידע. ולכן הוא התחיל עם המחלוקת. כי איך עושים מחלוקת? מחלוקת אף פעם לא יכולה להיות בין רובן ושימון. כשרובן ושימון לא מסכימים, זה לא מחלוקת, זה ויכוח. יש דיון. מחלוקת אפשר לעשות רק כשמצרפים את הנייברוד, את החברים. מה, לא שמעת? כך וכך וכך? מה, באמת? טוב, אני בא איתך. מחלוקת זה שמצרפים את השכנים, שיש עוד. למה? כי איך עושים מחלוקת? איך אדם נהיה חלק ממחלוקת? הוא רק שומע את הביג פיקצ'ר, הוא רק רואה את התמונה הגדולה, הוא לא יורד לדיטלס, הוא לא יורד לפרטים. זה הרי טילי טלאים. איך כתוב? היקח קורח בן קהת, בן יצהר, בן קהת, בן לוי, ודתן ואבירן בני אליאב, ואון בן פלט בני ראובן. איפה און בן פלט? מה קרה לו? אומרים חזל, אשתו אומרת לו, בוא בוא, תקשיב טוב, מה אתה הולך פה מחלוקת עם מוישה רבן? מה יצא לך מזה? על מה בדיוק המחלוקת? ואז היא מלמדת אותו לראות גם את הדיטלס, לראות גם את הפרטים. אז ברגע האחרון הוא עוזב את המחלוקת והוא נשאר בחיים. זה מה שחזל אומרים, יש שומע בכל אשתו ויוצא מזכר וניצל מזה. זה קורח לא ידע. וכל פעם שהשכנים מצטרפים, איך הם מצטרפים? כי הם רואים את התמונה הגדולה ולא רואים את התמונה הקטנה. ולכן אומר לנו רבי יונתן אייבשיץ דבר נפלא. היה לו הרי מחלוקת גדולה עם רבי יעקב עמדין. אז אומר רבי יונתן אייבשיץ ביערות דבש בקטע ה-17, כל מחלוקת שהיא לשם, נגיד את זה בעל פה ואז נראה את זה מיד כמה שעות בפנים, כל מחלוקת שהיא לשם שמיים סופה להתקיים. שואל רבי יונתן אייבשיץ, ראיתם פעם שני יהודים שעושים מחלוקת וזה לא לשם שמיים? הרי תמיד זה לשם שמיים, תמיד כל אחד אומר לשם שמיים. אז איך יודעים אם זה לשם שמיים? אומר רבי יונתן אייבשיץ באמצע הקטע ה-17, אם כן, יש שם ראשי תיבות, אם כן, במה ידוע איפה האמת, אם היא באמת לשם שמיים או לא, היא המחולקים ובעלי ריבות זולת הדבר שחלקו בו ומנגדים זה לזה, הם אוהבים גמורים בלב ובנפש, זהו הוט שמחלוקתם לשם שמיים. אבל אם אויבים ונותרים שנאה זה לזה על ידי המחלוקת, זהו שלא לשם שמיים, והתייצב השטן בתוכם. אפשר להתווכח, אבל מעבר לוויכוח אפשר גם להמשיך לדבר, נגיד שלום עליכם אחד לשני, אז זה לשם שמיים. כי הוויכוח לא משפיע על הפרסונליטי, הוויכוח לא גורם שלא מדברים בכלל אחד עם השני. יש ויכוח בעניין א', אבל בעניין ב' אוהבים אחד את השני. זה היה הלל ושמי, חלקו זה עם זה, אבל אף על פי כן לא נמנעו מליסה נשים מבית הלל, לא נמנעו בית שמי בקטע ה-15 מליסה נשים מבית הלל, ולא בית הלל מבית שמי. ללמדך שחיבה וריאות נוהגים זה בזה, לקיים מה שנאמר האמת והשלום אהבו. זה הדרך לבדוק אם באמת זה לשם שמיים. ולכן כותב הרמב״ם באיגרת המוסר בקטע ה-19, אל תשקצו את נפשותיכם במחלוקת המחלה את הגוף והנפש והממון. מה נשאר עוד? מה עוד נשאר? נכנסים למחלוקת, משפחות נסחפות, שרים הוסרו מגדלותם, עיירות גדולות התערערו, קיבוצים נפרדו, חסידים נפסדו. לכן מה צריך לעשות? לכן סינו אותה ונוסו מפניה והתרחקו מכל אוהביה, לברוח ממחלוקת. תראי פלאים, אמר לי פעם של מזמן אוירבך, היה איזה זמן, נכנסתי אליו הביתה, בדיוק עמדו בבית כמה אנשים, התבקחו איתו מאוד ממש בקולות, והוא ככה צחק. כשהם הלכו שאלתי אותו, הרב, איפה יש לך כוח לא להיכנס למחלוקת? תלמד אותנו איך עושים את זה. אז הוא אמר, כשהוא היה ילד קטן בשערי חסד, אז הבן של החופץ חיים בא לגור בשכונה. בימים ההם זה היה ממבר מאוד חשוב, וכולם דאגו לו לכל מה שהוא צריך. אחרי כמה חודשים הוא לא בא לבית כנסת, עוד יום ועוד יום. באו אליו הביתה לראות מה קורה. נכנסו הביתה, אין כלום, הכל ריק, הוא ברח. ביררו מה קרה, הוא נסע ליפו. הרגישו לא טוב, אולי עשו משהו לא כדין, נסעו ליפו, בימים ההם זה לקח הרבה זמן, לדבר איתו, למה ברחת? הוא אמר להם, לפני שעזבתי את רדין, רדין, אבא החופץ חיים אמר לי ליד המזוזה, תגור בארץ ישראל איפה שאתה רוצה, אבל תבטיח לי דבר אחד, ברגע שיש מחלוקת, אתה בורח, פיזיקלי, אתה בורח, לא נשאר. היה איזה מחלוקת, אז ברחתי. אמר רב שלמה זלמן, זה כל כך השפיע עליו, שאדם בכאלה ימים קשים מוכן לברוח ועוד כל כך רחוק. אז זה עשה עליו רושם גדול כדי לא להיכנס למחלוקת. ויותר מזה, יש פה דבר פילי פלאים. הרבה שנים שאלתי את עצמי, אהרון הכהן עושה עגל. אם היו באים אלינו והיו אומרים לנו לעשות עגל, מה היינו אומרים? עגל, זה עבודה זרה, איך אפשר לעשות עגל? מה פתאום, אל תעשו את זה, אוי זה מי שיעשה. אהרון הכהן אומר, אני עושה את העגל. למה? גדול הדור עושה עגל, אומר אהרון הכהן, בפילי פלאים. אם אני אגיד, אני לא עושה עגל, תעשו עגל, או אל תעשו, מה יהיה? חלק יעשו עגל, חלק לא יעשו, מיד יהיה מחלוקת. אומר אהרון הכהן, ריבונו של עולם, כשעם ישראל יעשה עבירות, כל עבירה שהם יעשו, אני אבוא אליך ואני אמצא את הדרך לבקש סליחה, ואתה תסלח להם. אפילו על חטא העגל, מה אמר הקדוש ברוך הוא? סלחתי כדבריך. קדוש ברוך הוא, אני יודע איך לדבר איתך, אתה תסלח. יש עבירה אחת, אני לא יודע איך מדברים, אני לא יודע מה להגיד לך. איזה עבירה המחלוקת. עם ישראל עכשיו אחרי קבלת התורה, עם ישראל עכשיו כאיש אחד בלב אחד, אני לא רוצה שזה יתקלקל, אני אעשה את העגל. כשאני אעשה, גם אם זה לא טוב, אף אחד לא יגיד לי שום דבר, אף אחד לא יבוא ויגיד לי, בכל זאת אהרון הכהן גדול הדור, אז אני אשמור על האחדות. אז איזה חטא יהיה? עבודה זרה, עבודה זורה, עבודה זרה. אני אדבר איתך הקדוש ברוך הוא אחר כך שתסלח להם. אז אהרון הולך להקריב את הכל כדי לשמור על האחדות. ומעניין איך אנחנו זוכרים היום את אהרון הכהן. מי הוא אהרון הכהן? אוהב שלום ורודף שלום. זה אהרון הכהן, זה מה שנשאר לנו. וחז"ל אומרים בירושלמי בפאה, אמר רבי אבא בר כהנא, דורו של דוד כולם צדיקים היו, ועל ידי שהיה להם דלתורים, מלשינים, היו יוצאים במלחמה והיו נופלים, אבל דורו של אחיו עובדי עבודה זרה היו, ועל ידי שלא היה להם מלשינים, היו יורדים למלחמה ונוצחים. זאת אומרת, לא שמותר לעבוד עבודה זרה, אלא יכול להיות מצב, כשיש אחדות, אז הקדוש ברוך הוא סולח על הרבה דברים, על הרבה חטאים. כמה זה חשוב. אז קורח, הוא מראה לנו איך מגיעים למחלוקת, שרואים את מה? את התמונה הגדולה ולא רואים את הפרטים. יוסף ואחיו, שם זה היה לשם שמיים, שם מצרפים את הקדוש ברוך הוא ביחד. ביוסף ואחיו רואים שזה היה לשם שמיים, כי היה שם ויכוח גדול איך הבית של יעקב יהיה, כמו השיטה של יוסף להתפזר בכל מקום, או כמו השיטה של יהודה, וזה שיחה כבר אחרת. ולכן כשיוסף פוגש את האחים יש אחדות ביניהם, נכון? מגיע עונש על זה, לא מוכרים אח, זה גרם לגלות, אבל מצד כולם, מצד האחים, זה באמת היה לשם שמיים. אז לכן משם לא לומדים על מחלוקת. אדר אבא, בפילי פלאים, יוסף שחיבר את כל המשפחה, מה הוא קיבל מתנה מאבא? איזה עיר הוא קיבל? שכם. למה הוא קיבל את שכם דווקא? כי בשכם יעקב אבינו, כתוב שם, ואיחן את פני העיר. מה זה ואיחן? יש עוד פעם אחת ואיחן, כאיש אחד בלב אחד. אומר יעקב, אתם רוצים להישאר בארץ ישראל, מה שצריך זה ואיחן, להיות ביחד, כמו בקבלת התורה שהיה דורות אחרי זה. וכשחוזרים לארץ ישראל, אומר משה ליהושע, לקחת את כולם ליריחו, לא ליריחו, סליחה, לשכם, להר גריזים והר עיבל, למקום שהיה ואיחם כאיש אחד. לכן, לפני שיעקב נפטר, הוא שוכח את הקץ. אז הילדים אומרים לו, אבא, אל תדאג, הכל בסדר. שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. אנחנו אחד עם הקדוש ברוך הוא. מה אומר להם יעקב? ברוך שם כבוד מלכותו. מה זה? איזה תשובה זאת? גילי פלאים. ברוך שם כבוד מלכותו. זה ראשי תיבות בשכם. ברוך שם כבוד מלכותו. לא מספיק להיות אחד עם הקדוש ברוך הוא. צריך להיות אחד, גם אחד עם השני. אם את זה תזכרו, לחבר את זה ביחד, אומר יעקב, זה קבלת עול מלכות שמיים. אחד עם הקדוש ברוך הוא זה התכלת. אחד עם השני זה הלבן. מתי קוראים קריאת שמע? מי שיכיר בין תכלת ולבן. מי שיודע שצריך גם השם אלוקינו השם אחד, וגם ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. כשאת זה יודעים לחבר, זה האחדות שיש. אז אפשר לחיות בעולם שיש בו קטטה ולהיות מחוברים. לכן כל הטובות וכל הישועות שהקדוש ברוך הוא נותן לנו חותמים בשלום. וישם לך שלום, הפורס סוכת שלום עלינו, והגאולה עתידה, כשיבוא מלך המשיח, מה כתוב עליו? מה נבוע להרים, רגלי מבשר, משמיע שלום, מבשר טוב, ואומר לציון מלאך אלוהיך, משמיע שלום, זה המפתח של הכל. כשחזל באים ואומרים, בית ראשון נחרב על ג' עבירות, עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, בית שני נחרב על שנאת חינם, אומרים חזל, ללמדך ששקולה, איזיקול, שקול, שנאת חינם לג' עבירות, כן, מה פירוש הדבר? עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, זה דיסקסטינג, זה טרבל, זה נורא, זה יוצר חורבן באדם, שנאה גם יוצר חורבן באדם, אותו דבר בדיוק. כשיש מחלוקת, יש חורבן בתוך האדם. לכן, זה הפרשה בא ללמד אותנו. העבודה שלנו, לקחת מהלימוד הזה של קורח, איך לא להיות בעל מחלוקת, להפוך את המחלוקת לדבר טוב, לא למחלוקת, לשלום. לכן אומר האריזל, קורח זה הסופי תיבות של איזה משפט? צדיק כתמר יפרח. הסופי התיבות של צדיק כתמר יפרח זה קורח. זאת אומרת, אם יודעים ללמוד מהטעות של קורח, אז יכולים לגדול בצורה ישרה. זה העבודה. אם את זה ניקח, אז נזכה באמת לשמוע את הגואל בא, כפי שהפסוק אומר, מנבוע להרים, רגלי מבשר, משמיע שלום, ואומר לציון מלאך אלוהיך. של כוח.